שלום לכם. אנחנו עדיין בפרק ד' בספר שמות, לקראת סוף פרשת שמות, ואחרי שמשה עזב את הסנה, והוא הולך למדיין, וכך נאמר שם. וילך משה וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו אל חנה וישוב אל אחי אשר במצרים, ויראה עודם חיים, ויאמר יתרו למשה לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרים, הרי כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני וחורי ישראל, ואמר לך, שלח את בני ויעבדני ואתמיין לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחורך. ויהיה בדרך במלון, ויפגשו אדוני, ויבקש עמיתו, ותיקח ציפור הצור, ותכרות את עורלת בנה, ותגל לרגליו, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי, ויעיף ממנו, אז אמרה חתן דמים למולות. אני אתנצל בתחילת השיעור הזה, השיעור הזה יהיה קצת חריג, הוא יהיה קשה מן הרגיל, והסיבה שהוא יהיה קשה מן הרגיל, זה לא בגלל איזה מצב רוח משובש שתפס אותי, אלא שהפסוקים כאן הם פסוקים קשים, והקשר ביניהם הוא קשר קשה. ננסה לצלוח אותם ביחד ולהתמודד יחד עם מה שקורה כאן. פסוק י"ט. ויאמר השם משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, הוא פסוק קשה. אחרי מעמד הסנה, שבו הבטיח השם למשה להיות איתו, וציווה עליו בתוקף ללכת לפרעה, מה הטעם אומר לו עוד פעם במדיין לשוב למצרים? כבר אמר לו את זה. יתר על כן, משה כבר החליט ללכת, כבר קיבל את ברכתו של יתרו להליכה הזאת, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. הקדוש ברוך הוא כבר שכנע את משה ללכת. מה הטעם יש לנו בעוד צו, ויאמר השם למשה, שוב פסוק י"ט, לך שוב מצרים. יותר מכך, מפרשים רבים כאן, וזה הרשב"ם, אבן עזרא, חזקוני, הניחו שכוונת כי מתו כל האנשים היא למותו של מלך מצרים, שנכתב בסוף פרק ב' ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו. אם מותו של מלך מצרים חשוב כדי לחזק את משה ללכת בשליחות השם, מדוע השם לא אמר לו את זה במעמד הסנה? הרי כבר אז זה היה אחרי שמת פרעה מלך מצרים, וכתוב היה נחו בני ישראל מן העבדה ויזעק, וישמע אלוהים את נאקתה. כשמשה הקשה שם, מי אנוכי כי ילך לפרעה, והמשמעות היא, פרעה הרי רוצה להרוג אותי, יגיד לו הקדוש ברוך הוא שהוא מת. קשה מאוד להציע לקרוא פה את הפסוקים ברצף, דברים אינם ברורים, כתוב, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה אלוהים בידו, ויאמר השם למשה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא אשלח את העם, כבר שמענו את זה. שוב, ויברא דרך במלון ויבקש עמיתו, למה הדברים האלה מתקשרים? כל פסוק נראה כאן כעומד בפני עצמו, ואני רוצה להציע כאן הצעה מאוד מאוד נועזת, ולקרוא את הפסוקים האלה בשתי שכבות. והשכבה הראשונה, כלומר, בואו נגיד תיאורטית, בואו נגיד שאני שם אותם בשני תורים, תור ימני ותור שמאלי, ואני קורא עכשיו את התור הימני. וילך משה וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו אל חנה ואשוב אל אחי אשר במצרים וארא עודם חיים, ויאמר יתרו למשה לך לשלום. אני מדלג, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר השם למשה, בלכתך לשוב מצרים, הרי כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא אשלח את העם. זה בגלל שמשה לקח את מטה האלוהים, הוא אומר לו את זה. אמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בחורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני ואתמן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחורך. כאן, אם כן, מופיע רק העובדה שיתרו ירשה למשה ללכת, משה לוקח את המטה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מזכיר לו שוב מה התפקיד של המטה. ומוסיף לו כמובן את מכת בכורות, שהיא הדבר היחיד שבו אנחנו לא נצטרך את המטה, כיוון שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה בכבודו ובעצמו. ומכאן לטור השני, נקרא את זה ככה, ושוב אני קורא רק חלק מן הפסוקים, מתחיל לא בהתחלה, מדלג על מה שכבר קראנו, ועובר לפסקה האחרונה. ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארץ המצרים. ויבדך במלון, ויבקש אל השם, ויבקש עמיתו, ותיקח ציר פחת צור, ותכרות את תורלת נע, ותגע לרגליו, ותאמר כי חטאת דמים תעלי, וירף ממנו, אז אמרה חטאת דמים למולות. החלק, יש לנו כאן שני סיפורים שהייתי מגדיר אותם כסיפורים שונים ורצופים. אני מוכן להעיז ולומר ששני הסיפורים האלה קרו בשני זמנים שונים. והתורה כאן, בקטע השלם, חיברה אותם יחד כדי לתת לנו תמונה שלמה על יציאתו של משה ממדיין למצרים. אבל משה יצא ממצרים אולי פעמיים, אולי בשתי פעמים. משהו ברוח לימודיו של מורנו הרב ברויר, לא לקחתי זה כאן ממנו, אינני יודע אם הוא כתב זה, אבל שונה ממנו. אני לא מדבר כאן על שתי בחינות, אלא אני מדבר פה על שתי עובדות, על עובדות שקרו, ולא רק על בחינות, על עובדה אחת שקרתה. המעשה שנוגע אלינו עכשיו, זה מה שקראנו בהתחלה. משה הלך מן הסנה לבקש רשות מיתרו לשוב למצרים. הוא לא סיפר לו שום דבר על ההתגלות של השם אליו בסנה, ולא על התוכנית שלו, הוא רק תרץ את ההליכה בגעגועים שלו לבקר את אחיו. הוא נטל את המטה והלך לבדו בשליחות השם, בלי לקחת את משפחתו מארץ מדיין. על פרטי השליחות הזאת, ובעיקר בשאלה מדוע השם הודיע למשה כאן רק על מכת בכורות, בעוד שבמציאות הרי לפני מכת בכורות היו 9 מכות אחרות, אנחנו עוד נדון, אבל כרגע אני רוצה לראות את הרצף של הפסקה שקראנו כאן. המעשה השני הוא המעשה ששם כתוב שמשה לוקח את אשתו ואת בניו, מרכיב אותם על החמור, והשם רוצה להעמידו, וסיפור הברית המילה, זה קרה אחרי זמן רב. אחרי עשרות שנים. מתי? אנחנו נפרט על זה. משה נרדף כאן, לא רק בידי פרעו שמת בסוף פרק ב' שאמרנו, וימות מלך מצרים, הוא נרדף גם בידי יורשו, שהוא הכביד את העול על עם ישראל בגזרת התבן. משה רבנו שב למדיין, אנחנו נראה את זה. וכשהקדוש ברוך הוא בישר אותו על מות המבקשים את נפשו, הוא שב למצרים והפעם הם משתובים בניו. בדרך קרתה תקלה עם בנו הצעיר של משה שלא נימול, ורק ברית מילה אפשרה למשה את המשך תהליך הגאולה, וכדרך שגם ישראל לא נגלו עד שנימולו. שני המעשים שחברו כאן לסיפור אחד באו לרמוז שהקדוש ברוך הוא כיוון להרוג גם את בנו בכורו של משה בגלל העיכוב במלון. כשם שהוא יהיה על פרעה, שהוא יהרוג את בנו בכורו של פרעה אם יעכב את שליחת בני ישראל לעבוד את השם. שוב, ברית מילה הצילה את בכורו של משה ממכת בכורות, כמו שהצילה את ישראל יחד עם קורבן פסח ממכת בכורות שהייתה במצרים. כדאי לראות כאן בשדל, הוא אומר דברים דומים, שדל שמואל דוד לוצאתו בפירושו לתורה. אנחנו עוד נחזור לכל הדברים האלה, כדי להסביר מה המשמעות שפיצלנו כאן לשני סיפורים, אבל הסיפור מצד עצמו מתבקש לפצל אותו, אבל מה טיב שני הסיפורים ההיסטוריים, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל נדבר לפני כן על המפגש שהיה בהר האלוהים. כך כתוב שם. ויאמר אדוני אל אהרון לך לקראת משה המדבר, וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו. אומר המדרש, וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו, הדה הוא דכתיב. זה מה שכתוב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, בתהילים. חסד זה אהרון, שנאמר תומך ועורך על איש חסידיך. אמת זה משה, שנאמר בכל ביתי נאמנו. ואומר, חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו, צדק זה משה, שנאמר צדקת השם עשה, ושלום זה אהרון, שנאמר בשלום ובמישור הלך איתי, זה נאמר כמובן על הכהן, ונרמז כאן אהרון הכהן. זה בספר מלאכי. המפגש החם בין משה לאהרון בהר האלוהים, מנוגד באופן ברור מאוד למעשים מקבילים בספר בראשית, שמתארים בכמה וכמה מקומות את האח הצעיר, שמקבל את המינוי החשוב יותר, וגורם בכך לקינה ולשנאה מצד אחיו הבכור. כך היה עם קין והבל, הבל הצעיר, השם שאין מלכתו. כך היה עם עשיו ויעקב. כך היה עם יוסף ואחיו. משה ואהרון בספר שמות הם דוגמה הפוכה, שמידע עד כמה אחים עשויים דווקא להיות אוהבים ולשתף פעולה בלי לחוש כל אחד לכבוד שלו. ואני רוצה שנראה משהו על חלוקת התפקידים בין שני האחים האלה, ועל אהרון שמקבל כל כך יפה את משה, למרות שהוא האחיו הבכור שנעקף. רש"י מביא את המדרש על בקשת משה את השם שלח לה ביד תשלח. אומר רש"י, ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. אהרון היה מוחזק כשליח השם אל עם ישראל עוד לפני משה. מניין לנו? אני מעריך שחז"ל פרשו כך על פי נבואת איש האלוהים לאלי הכהן בתחילת ספר שמואל. וכך נאמר שם. ויבוא, זה אחרי חטאי חופני ופנחס, בעקבות חטאי. ויבוא איש האלוהים אל אלי ויאמר אליו, כה אמר את עודי, הנגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעו, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן לעלות על מזבחי להקטיר קטורת לפניי, לשאת אפוד לפניי. זה משמואל א', פרק ב', פסוקים כבשיין עד כבחת. על פי הנאמר בנבואה הזאת, נבחר שבט הכהונה, כלומר אהרון וזרעו, עוד בימי שיבוט מצרים. ובאמת המדרשים מצביעים על כך ששבט לוי היה השבט היחיד ששמר את מסורת האבות. זה היה השבט כנראה היחיד שלא נוטש את ארץ גושן, כדי למצוא את פרנסתו בשדות הנילוס. וגם הרמב"ן כותב בעקבות המדרש, כשהיה השבט לוי למצרים, אומר הרמב"ן בשמות בפרק ו' פסוק י"ד, ובלוי אזכיר תולדותיו ושנותיו ותולדות אבות הנביאים ושנותם לכבודם, ועוד כן בעצמם חסידי עליון ראויים לספר בהם כאבות העולם. זה אם כן שבט לוי. הרמב"ן מדייק את זה מפרק ו', ששם מונים אל ראשי בית אבותם, המשפחות של ראובן ושמעון נמנו שם בקצרה, ושבט לוי נמנה שם בפירוט רב. הוא כולל בתוכו גם את שמות הנשים העיקריות, יוכבד, מרים, אלישבע, בנות פוטיאל, את שנותיהם של ממשיכי השושלת, אנחנו יודעים כאן, שם כמה שנים חי לוי, כמה שנים חי קהת, כמה שנים חי אמרם, ובהמשך התורה אנחנו נדע כמה שנים חיו אהרון ומשה. שבט לוי ממשיך בספר שמות את הסגנון שהתורה מספרת בו על אבות האומה, שאנחנו יודעים את שמות נשותיהם, אנחנו יודעים כמה שנים חיו, ופירוט של כל הבנים שלהם. דיברנו על זה. בעבר גם כן, אבל התורה בספר בראשית מתייחסת אל יוסף ואל יהודה, שהם ממשיכי שושלת האבות. אנחנו יודעים את שמות נשותיהם, אנחנו יודעים את נסיבות לידת בניהם, ואת הנימוקים לקריאת שמותיהם. בספר שמות, לא שבטי יהודה ויוסף מחליפים את האבות, או ממשיכים את האבות, אלא דווקא שבט לוי. מורשת האבות בלימודה, במצוותיה המעשיות, בעובדה שהשבט הזה לא נדבק בטומאת מצרים, ולכן מצאנו במדרש גם על שבט לוי וגם על אמרם. אני קורא במדרש לדברים למד ג', כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, על ידי שמחו ביד ישראל במצרים על עבודה זרה, ומניין שעבדו ישראל עבודה זרה במצרים, שנאמר ואמר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו. ומניין ששבטו של לוי מיכה בידם, שנאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא. ומה תלמוד לומר דבר ידבר? דיבר ברכה בידם במצרים, ועתיד לדבר ולמחות במדבר. כלומר, שבט לוי הוא היה שבט הסגולה, שבט הנבחר שם. וכך נאמר גם על משפחת אמרם, מסכת סוטה, דף י' ב' עמוד א', תנה. אמרם גדול הדור היה. כיוון שגזר הפרוע הרשע כל הבן הילוד היור התשלחו, אמר לשווה אנו עמלים, עמד וגרש את אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. כך עולה גם במדרשים רבים אחרים, שושלת המסורת עברה דרך לוי אל קהת, ומקהת אל אמרם, ומאמרם עברה המסורת לאהרון, בנו, שהרי משה לא גדל בבית, אלא בביתה של בת פרעה. ומשם משה ברח למדיין, הוא לא קיבל את מסורת האבות. וכמו שראינו בנבואת איש האלוהים לאלי, השם נגלה אל אהרון עוד בארץ מצרים, ושלח אותו לבני ישראל לומר להם את דברו. בתוך בני ישראל, בשנות עבדות מצרים, היה אהרון חוט השדרה של מסורת ישראל סבא. של נבואות הגאולה, העתיקות והחדשות, של סיפורי האגדות על ארץ כנען, ועל האמונה באל האחד, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הוא היה הכתובת, הוא היה המגדלו. משה, לעומתו, בא לעם ישראל מבחוץ. הוא פוגש אותם בראשונה, כשהוא יצא מביתה של בת פרעה, מבית המלכות, אבל זאת הייתה פגישה בת יומיים בלבד. עכשיו הוא הולך לפגוש אותם מחדש, אחרי שלא ראה את אותם עשרות שנים. הוא לא מייצג לא דבר ולא חצי דבר ממסורת ישראל סבא. אפילו את הבן שלו הוא לא מעל. עד שהשם לא נגלה אליו בסנה, משה אפילו לא ידע את שמו של השם. אבל משה מייצג לפני עם את התגלות השם הברורה והמפורשת, ואת ההבטחה המפורשת לגאול אותם. משה הוא האיש ששמע בהר סיני את המילה אנוכי, שמע את זה בהר סיני, אני מתכוון בבית מעמד הסנה, ומכוחה הוא בא לגאול את העם, מכוח אנוכי, שהוא שמע מפי השם. אפשר לומר בלשונו של הזוהר הקדוש, שמשה הוא שושבינה דמלכה, משה הוא שושבינו של המלך לקראת החופה, אהרון הוא שושבינה של הכלה, של המלכה, של המטרוניתה, הוא מייצג את עם ישראל, הוא זה ששמר על המסורת בעם ישראל, משה רבינו בא עם ההתגלות מאת השם. שני הדברים האלה נפגשים כאן יחד בוילך ויפגשהו. המפגש בין משה ואהרון בהר האלוהים הוא מפגש לשני אחים שלא התראו מאז ילדותם. אבל הוא גם מפגש בין חסד לאמת, בין צדק לשלום. המפגש בין משה לאהרון הוא גם מפגש בין מסורת ישראל סבא. התקווה והאמונה שבוערת בתוכו של העם הנדקה, לבין הסנה שבוער באש במדבר, ויחד איתו התגלות השם, שעומדת להפוך את סדרי העולם ומלואו, ולהתחיל את ההיסטוריה מחדש. אני חוזר ואומר, עדיין, אנחנו חייבים להסביר מדוע הסיפור במדיין, על בסיס מה אני אומר שזה שני סיפורים, ושמשה רבנו יצא פעמיים ממדיין, זה אנחנו נוכל לעשות רק בפרשה הבאה, בעזרת השם, אני מקווה שנגיע אליה. מכאן, אנחנו מגיעים לאחר, תחילת פרק ה', ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוקו לי במדבר. ואומר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. ויאמרו, אלוהי עברים נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו ונפגענו בדבר ובחרב. הדיבור של משה אל פרעה, של משה ואהרון אל פרעה, הוא דיבור כפול. המשפט הראשון שהם אמרו, ואמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, זה משפט שנראה חגוגי, חגיגי, מלכותי, כמו שראוי לשלוחיו של מלך מלכי המלכים. משפט פותח בהכרזה חגיגית ומרשימה. כה אמר השם. הם מכנים את השם אלוהי ישראל. והצו ברור מאוד. שלח את עמי. המשפט השני שאומרים משה ואהרון, אחרי שמשה אומר מי השם כי ישמע בקול, המשפט הזה נראה מגומגם. הקדוש ברוך הוא לא נקרא בהתחלת המשפט בשמו. ואמרו אלוהי העברים נקרא עליהם. כאילו אין לו שם. הוא גם לא מכונה אלוהי ישראל. הוא מכונה אלוהי העברים. העברים זה היה כינוי של בני ישראל בפי המצרים. הוא כינוי גנאי שמזכיר מאוד מה שנאמר בספר בראשית. אני מזכיר לכולנו דברי אשת פוטיפר. ותקרא בפרק מ"ג, פסוק ל"ב, ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אליי לשכב עמי. והמשך כתוב כי לא יוכלו למצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה אלה מצרים. זה עברים. עברים הם תועבה, עברים הם אנשים שרוצים לצחק בנו. אני לא בטוח. שהיה חילוק גדול בלשונם בין עברים לבין עבדים. גם אברהם העברי, שנזכר לנו במלחמת המלכים, הוא אברהם שלא שייך לשום אומה ולשון, מכל העמים הרבים שנזכרים שם, סדום, עמורה, שנער, אלעשר, גם בספר שמואל, מי שיבדוק, ימצא שעברים הוא בעיקר שמם של בני ישראל, בעת שהם משעובדים לפלישתים. לא כשהם עם עצמם. אני אקח פסוק בפרק י"ג בשמואל א', פסוק י"ט, וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פל יעשו העברים חרב רוחנית. או בפרק י"ד, וראו פלישתים מיני עברים יוצאים מן החורים אשר התחברו שם. זה ביטוי של זלזול. אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות. אלוהי העברים נקרא עלינו. מה שאומרים משה ואהרון בפעם השנייה. נקרא עלינו. מה זה נקרא עלינו? זה לא כה אמר השם. שנאמר בפעם הראשונה. זה פגש אותנו במקרה. בדיבור השני, בניגוד לדיבור הראשון, שהם אומרים שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, בדיבור השני הם מגבילים את מרחק הליכתם. ואתה נלכה נע דרך שלושת ימים. מבקשים. ומגבילים את זה לדרך שלושת ימים. הם מוסיפים, בדיבור השני, פן יפגענו בדבר או בחרף. אני נוטה לפרש את זה כפשוטו, ולא כלשון כבוד כלפי פרעה, לשון סגי נהור, אלא שיש בדברים שלהם נימה של התנצלות. הם מבקשים מפרעה, שוב, לא שלח את המילה, נלחנה. מבקשים מפרעה שייתן להם כמה ימי חופש, כדי שהקדוש ברוך הוא לא יפגע בהם בדבר או בחרב. כי אם השם יפגע בהם בדבר או בחרב, בעם ישראל, פרעה עלול להפסיד את העבדים הנאמנים שלו. נכון שסגנון דומה נאמר גם מפי השם בפרק ג' פסוק י"ח, אבל שם הוא נאמר בדיעבד בלבד, ולא כחלק מהדרישה הראשונית של הקדוש ברוך הוא לפני שמשה פתח בשער שלו. החילוק בין המשפט המלכותי הראשון, שאמרו משה ואהרון לבין המשפט המתנצל שהם אמרו, החילוק בין שני הדברים האלה, זה מה שקרה באמצע. הדחייה הנחרצת והמתגרה של פרעה את המשפט הראשון שהם אמרו. והיא אומר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? וידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. משה ואהרון, במשפט השני שלהם, מעוררים את הרושם, שהם נרתעים מהתקיפות של פרעה, והם ממתנים את הסגנון שלהם ואת בקשתם. ניתן לומר שבמאבק האיתנים בין משה ואהרון לבין פרעה, הם מצמצו ראשונים. נרתעו, נשוגו קצת, פרעה מנצל את זה היטב, והוא ממשיך להכות. כך נאמר ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, אין רבים אותם הארץ וישבתם אותם מסבלותם. ויצב פרעה ביאמרו את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתבול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול ששום תשימו עליהם, לא תקראו ממנו, כי נרפים הם. על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוהינו. תכבה לעבודה על האנושים ויעשו, אבל ישו בדברי שקר. המטרה של פרעה איננה עונש או נקמה. הוא רוצה בהוראה שלו לבודד את משה ואת אהרון מינה. וכך לשבור את המנהיגות שעם העבדים הזה, עם ישראל בונה לעצמו. הוא מצליח. פרעה מצליח. כמו שנאמר בהמשך, ויפגעו את משה ואת אהרון, השוטרים, ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה. ויאמרו עליהם, ירא אדוני אליכם וישפוט אשר יבשתם את דרכינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב וידיו להורגנו. אבל פרעה לא רק מצליח להרחיק את המנהיגות מן העם, הוא מצליח במסגרת התכסיס שלו של הפרד ומשול, גם להקים מחיצה לשעתה, בין משה לבין שולחו, הקדוש ברוך הוא. היה שוב משה לאדוני ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ואז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, ועצה לו, הצלת את עמך. פרעה ניצח. ניצחון זמני, אמר. כרגע. פה אני חייב לומר דבר במאמר מושגר. יהיו מי שיתנו נגדנו, על כך כשאנחנו מעיזים לבוא בביקורת על משה ועל אהרון, על כך שהם נרתעו מפני פרעה כבר אחרי המשפט הראשון. האם אני, הקטן, אומר שהוא רשאי להעיז לבוא בביקורת על משה ועל אהרון שנרתעו? בואו נבחן את הביקורת הזאת. נגדי. ובואו נאמר נגדי את מה שנאמר לימים, על משה, על אהרון ועל מרים, ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה. אני מקים מסנדרים קופיות א' עמוד א', בגמרא. ועל דבר זה נענש משה רבינו, שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולא משתכחין, חבל על האבות שעבדו ואני לא מוצא כמותם. הרי כמה פעמים נגליתי אל אברהם, יצחק ויעקב, ולא ירורו על מידותיי. נדלה קצת, ועכשיו אתה אומר לי, ועצה לא הצלת את עמך. לכן אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה. במלחמת פרעה אתה רואה, והיא אתה רואה במלחמת 31 המלכים. חז"ל באים כאן בביקורת קשה ביותר על משה. שבטענתו כלפי הקדוש ברוך הוא, גילה קוצר רוח וקוצר אמונה, שלא כמו אברהם, יצחק ויעקב, תאמינו. חז"ל תולים בכך את עונשו של משה שלא להיכנס לארץ אחרי 40 שנה. ובאמת, דבריו של משה עשויים להישמע כאן כמו קוצר רוח וקוצר אמונה. אבל לדברינו מקודם, דווקא בגלל הביקורת שאנחנו השמענו על משה, שהוא נרתע אחרי המשפט הראשון, בגלל הפחד מפרעה, דווקא כאן מקבל את טענתו של משה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה הראות על עם הזה, למה זה שלחתני, היא משמעות שונה, שאין בה חס וחלילה קוצר רוח וקוצר אמונה. וכך, לדעתי, נוכל לפרש את טענתו של משה. ריבונו של עולם, כבר אמרתי לרב הסנה שאני לא מתאים לשליחות הקשה הזאת. כבר שם ביקשתי שתמצא מישהו מתאים יותר. הנה כאן, לפני פרעה, הייתה ההוכחה שמיד אחרי המשפט הראשון, שאני לא מתאים לשליחות. למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתן? משה תולה את הכישלון בעצמו, והוא לא מגלה קוצר אמונה כלפי הקדוש ברוך הוא. התמונה הכוללת, שמשה מצטער בה על פי הדרך שאנחנו הצענו, עשויה להיראות מכבדת את משה רבנו, יותר מאשר הדרך השנייה, שכאמור חז"ל נקטו בה. אנחנו יודעים, חז"ל לא נרתעו מביקורת. נמשיך את הפסוקים שלנו. פסוקים י"ח י"ט. אומר נהם פרעה ואתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותוכל לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם בעירה לאמור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. את מי ראו השוטרים שהיה ברע? מה זה? ויראו שוטרי ישראל אותם ברע. רש"י מפרש שהם ראו את אחיהם בני ישראל, שהמצרים רדו בהם, שאחיהם בני ישראל היו במצב רע, אותם ברע. אבן עזרא והחזקאלים מבארים שהם ראו את עצמם, השוטרים, במצב רע מכוח פקודת פרעה, ששוב הם ימשיכו להיות מוכים מחמתה, כמו שכתוב קודם, ויוכו שוטרי בני ישראל, כשהם לא יצליחו להביא את העבדים להשלים את מכסת הלבנים. ננסה דרך נוספת. הם ראו את פרעה ויועציו, שעימם דיברו, זה אתה, הם ברע. ויראו שוטרי בני ישראל אותם, אותם זה את פרעה ואת יועציו, אותם ברע. מה פשר הרע שהשוטרים ראו בו את פרעה ויועציו? רע הוא שמו של אל השמש המצרי, שהוא האל הראשי בפנתאון המצרי. הוא נרמז בתורה פעמים רבות מאוד, ותכף נראה עוד מעט. שמו המלא הוא אמון רע, אבל פעמים רבות הוא נקרא גם בשמו המקוצר העיקרי רע. ננסה להסביר את הפסוקים. טענה שוטרי בני ישראל לפרעה הייתה הגיונית, הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה המוסרית. זה לא הגיוני לדרוש מהעבדים לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות. לבקש תבן, ללבון את הלבנים לפי המכסה הקודם. גם אדון אכזר שהמוסר לא מעניינו, לא אמור לנקוט פעולה שהעבד שלו ינזק ממנה הלשון. צריך את העבד, את כוח האדם הזה. עד שבא משה, היה הוויכוח של השוטרים ובנגיע העם עם פרעה ויועציו, על תנאי העבדים העברים, זה היה גם בתחום הכלכלי, וגם בתחום המוסרי החברתי. משה, כשבא לפרעה, פתאום העלה את הוויכוח לחזית הדתית. הוא מדבר בשם השם אלוהי ישראל. מול אלוהי ישראל, מעמיד פרעה את אלוהיו, מי זה אלוהיו? רע. המון רע, או מה שכתוב אצלנו, רע. ומעכשיו הוויכוח הוא דתי. זאת צריך לדעת, ויכוח דתי עלול, לא תמיד, אבל עלול לפרוץ את גדרי המוסר המעטים שקיימים בעת ויכוח חברתי. הוא עלול לפרוץ גם היגיון כלכלי, אז לא יכול לשמר את העבדים. ויכוח דתי בכלל פורץ את גבולות ההיגיון. הוא עלול להביא למזימת השמדה אכזרית מלאה, כי הכל בשם האל. שוטרי בני ישראל הכירו בנימת הדברים של פרעה ויועציו, את הזעם שלהם על משה ועל אהרון, על הוויכוח הדתי, הם ראו את פרעה ויועציו ברע. כלומר, חוסים בצילו הדתי של אלוהיהם, ובשמו ולמען כבודו הם דורשים דרישות בלתי הגיוניות, שעל זה נאמר, לתת חרב בידם לאורגן. את הפסקה הזאת שמעתי בצעירותי, ממורי ורבי הרב יואל בילון, וגם כאן אני רוצה לומר את זה בשמו. השוטרים בעצם טוענים כלפי משה ואהרון, כשהם יוצאים מפרעה, שאסור היה להם להכניס את הגורם הדתי לוויכוח. ושהם, עכשיו אשמים, בזה שפרעה פותח נגדם במסע צלב באמצעות גזירת התבן. בואו נראה עוד כמה פעמים שהתורה רומזת לאל השמש המצרי. בספרי, בפרשת בעלותך, בפרק י' א' כתוב, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. רבי אומר, אין רע אלא עבודה זרה. שנאמר, כי תעשו את הרע בעיני השם לחיסור במעשה ידיכם. כלומר, מתעוננים רע, הוא אומר, זה עבודה זרה, וכנראה הכיר את אל השמש המצרי, רק לא רצה להזכיר אותו בדבריו, ובני ישראל מתגעגעים לאל השמש, לאל השמש או אל הפריון המצרי. בואו נקרא דבר אחר. ראו כי ראה נגד פניכם, אני קורא במדרש שכל טוב, ראו כי ראה נגד פניכם, זה בעל צפון. אמר להם נגד דרכיכם, טעותי, או האלוה שלי עומד, ותהי ידוע לכם. זה באותי, ראו כי ראה נגד פניכם, ראה, זה ביטוי לאלוה המשחי, שוב מזכיר לנו את המילה רע. רש"י מביא, ראו כי ראה נגד פניכם כתרגומו, ומדרש אגדה שמעתי, כוכב אחד יש ששמו ראה. אמר להם פרעה, רואה אני בהצטגנונות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר, והוא סימן דם והריגה. כשחטאו ישראל בעגל וביקש הקדוש ברוך הוא להורגם, אמר משה בתפילתו, למה יאמרו מצרים לאמור בראה הוציאה? זוהי שאמר להם, ראו כי ראה נגד פניכם. מיד, וינח גם השם על הרעה, והפק את הדם לדם מילה, שמל אותם יהושע. כל המקומות האלה של רע, כסימן למשהו מיסטי, כסימן למשהו דתי, הכוונה לאל רע המצרי. ויש עוד מדרש. ויאמר אהרון, עלי חרף אדוני, אני מקריא את הפסוקים, עלי חרף אדוני, אתה ידעת את העם כי ברע הוא. מה הוא ברע? אני קורא במדרש לקח טוב. אתה אמר לו, יודע אתה, כי ערב רב שעלו עם ישראל, הדיחו וגרמו להם לעשות אלוהי זהב. כלומר, הערב שעלו עם ישראל ומצרים, כיוונו בעגל לרע אלוהי מצרים. אל השמש. הוא באמת נאמר עוד במדרש הזה. טוב, אני מציע שלא נקריא עוד פעם, עשו ענייני עבודה זרה. אבל בדרך הטבע התורה נמנעת עד כמה שניתן שלא להזכיר אלוהים אחרים. היא מזכירה אותם, כמו שכבר ראינו, ברמז בלבד. אבל כמו שאמרנו, חז"ל חושפים את זה פעם אחר פעם, את העניין הזה, וכירוש אותם בישראל, אותם ברע לאמור, אותם באים בשמו של אל השמש, ויוצאים נגד עם ישראל למאבק דתי. וכך בעצם סיימנו את פרשת שמות, ולגבי המשך אנחנו כבר נראה. בעזרת השם.